התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רבי.
Great shot!
עם משה הליקמן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי אורח מאוד מיוחד, עוזר מאמן נבחרת המכבייה של ישראל בשנה שעברה, נבחרת שזכתה במדליית הארד, אסי שמעון, שעבד עם לא מעט שחקנים שכיום מככבים בנבחרת העתודה של ישראל, שעלתה עד לחצי גמר אליפות אירופה. אז קודם כל, אסי, מה שלומך?
היי משה, אני בסדר גמור, שלום לכל המאזינים, שמח וגאה להיות כאן.
אז קודם כל אנחנו שמחים שאתה איתנו, ובהחלט נגיע לשחקנים שכיום נמצאים בעתודה ושעבדת איתם בעבר, ונרחיב על ההישג של העתודה ועל עוד כמה נושאים, אבל קודם כל אשמח שתספר קצת על עצמך, איך הגעת לעולם הכדורסל ולעולם האימון ועל התפקידים שלך כיום.
זה סיפור דווקא די מצחיק. אני שיחקתי בעבר בהפועל לוד, והכרתי בחור בשם חיים, ורק שיחקתי, הייתי בליגה השנייה, אז לא היה ליגת העל, ליגה לאומית וליגה ארצית, שיחקתי בליגה ארצית, ויום אחד אני מקבל טלפון מחבר שאומר לי, אסי, בוא תאמן. אמרתי לו, חיים, עזוב, אני לא, מה לי ולאימון, אני משחק. הוא אומר לי, בוא תנסה, חסר לי מאמנים. אמרתי, אין לי תעודה וכולי, פעם זה לא היה חובת תעודה וכולי, מדבר לפני 25 שנה. והשתכנעתי, הגעתי, תוך כדי עשיתי קורס מדריכים ומאמנים, התחלתי את דרכי במכבי שוהם, עברתי כמה מועדונים, הקמתי את אליצור רחובות מ-0, הייתי גם במכבי רחובות, גם מאמן, גם מנהל מקצועי, יצא לי שנה גם לעבוד עם אריאל בתלחמי, שהוא חבר יקר במכבי רחובות, מכבי פתח תקווה שנה, יבנה שנה, והיום אני בהפועל ברנר, התייצבתי כבר הרבה שנים שם, ושנה שעברה היה לי גם את הכבוד להיות עם האנדר 17, שהגענו לטורניר במכבייה וזכינו במדליית ארד. חשוב לציין שהיום אני גם מנהל מחלקת ספורט במועצה אזורית גן רווה, ומנסה להשפיע על הספורט כמה שיותר. כדורסל זורם אצלי בדם כמובן, אני אוהב את המקצוע, אוהב את האימון, ומקווה לעמוד על הקווים עוד הרבה שנים.
יפה מאוד, והאם היה לך איזשהו מודל לחיקוי בעולם האימון?
המודל לחיקוי שלי הוא אטור מסינה. לשמחתי גם יצא לי לפגוש איתו ולשוחח איתו בנושא כדורסל. זה קרה לפני כמה שנים שהיינו במחנה אימונים, בקומפלקס של פפלוקס באתונה, והוא הגיע לשם וישבתי ודיברתי איתו. אוהב את הבן אדם הזה, איש עם צנוע, עובד מאוד מסודר, המון המון ידע על כדורסל, חי חיים עם שעון יומי אפילו, קבלת החלטות שלו אני אוהב, סגנון המשחק שלו וההערות, הוא ללא ספק המודל חיקוי שלי בכדורסל.
וואו, מדהים, אז ממש יש פה קשר לדן שמיר, אפשר להגיד, התורם מסינה, כמובן דן שמיר עבד איתו גם בצ'סקה מוסקבה וגם בארמני מילאנו בעונה האחרונה.
בוא נגיד שאני מקנה קצת בדן שמיר, שהיה לו את הכבוד להיות עוזר מאמן של מסינה וללמוד ממנו המון דברים.
ועכשיו עוד נחזור אליך בהמשך, אבל נרחיב על נבחרת העתודה שבאמת עשתה הישג מדהים עם העלייה לחצי גמר אליפות אירופה. היא פתחה את הטורניר בלי ציפיות יותר מדי גדולות, אבל ניצחה את טורקיה בצורה מרשימה, אחרי זה רשמה הפסדים מאכזבים לאיטליה ובלגיה, הגיעה כאנדרדוג מובהק מול ספרד בשמינית הגמר, אבל עשתה סנסציה, וברבע הגמר גם גברה על גרמניה בלי יותר מדי בעיות, וזה בעצם אומר שכבר בלגיה עכשיו גברה על ליטא. אבל מה שאפשר להגיד זה שנבחרת העתודה כבר שנים עושה את הדברים האלה, 2017 גמר, 2018 ו-2019 זכיות, בשנה שעברה חצי גמר והשנה גם חצי גמר, ואנחנו עוד לא יודעים איך זה יסתיים, אולי עם גמר וזכייה, אולי עם פחות מזה, אבל זה גם יהיה הישג באמת יוצא מן הכלל. ולפני שנרחיב על שחקנים ספציפיים, איך אתה רואה את ההישג של הנבחרת?
תראה, הנבחרת הגיעה עם מעט ציפיות. יש את הפציעה של טל למפרט שהוא היה משמעותי מאוד. היה לנו בעיות עם שחקני פנים שלא היו בכלל, לא היה שחקן דומיננטי בפנים. ותראה, ההישג שהם הגיעו, לדעתי הישג אדיר. בוא, השמיים עם הגבול כרגע, יש עוד חצי גמר וגמר, אבל עד עכשיו הישג אדיר. אבל אני לא מתפלא, אני אישית לא מתפלא. בנבחרת יש הישגים, אני חושב שדווקא שהנבחרת נמצאת עם הגב לקיר, היא יודעת להתעלות ולנצח. הרבה מקרים כאלה קרו, ופתחנו את הטורניר הזה, ניצחון ענק על טורקיה, ושם כנראה הגיעו ציפיות עם הניצחון, כי טורקיה קבוצה חזקה, וכנראה כל מה שהיה לנבחרת נתנו מול טורקיה, ונגד איטליה כבר הכוחות נגמרו, וראינו את העייפות. המשחק נגד בלגיה דווקא היה די שקול, עד הרבע האחרון, אבל בו הנבחרת הייתה עם ערב חלש מאוד בכלייה משלוש, אם אני לא טועה זה היה איזה 4 מ-20 ומשהו, 24, רבע האחרון הייתה איזה ריצה של בלגיה, עם שאלת חסין קיבל שם עבירה טכנית, וכל מיני דברים שהתגלגלו ונתנו לבלגיה את הניצחון, וזה לא אומר שבלגיה יותר טובה. אני חושב שהמשחק הוא די שקול, ואני חושב שישראל יכולה לעבור את בלגיה. מה גם, בלגיה היא קבוצה עיקשת, היא הייתה בפיגור של, אם אני לא טועה, 16-17 הפרש נגד ליטא, ובכל זאת ניצחה, זו קבוצה שמראה אופי. משחק אחד כמובן, הכל יכול לקרות, נבחרת ישראל תגיע עם מוטיבציה צי לדעתי, אני קודם כל מאחל לה לנצח ולהתרכז במשחק הזה, זה טורניר שעייפות פה משחקת תפקיד, ואין הרבה זמן להתכונן לכל קבוצה וקבוצה מלבד שינויים טקטיים קטנים שעושים לפני המשחקים, ו... יאללה, הלוואי שנעבור את זה, אני לא רוצה לדבר על הגמר, אני כרגע מדבר רק על החצי גמר, ואני חושב שההישג עד עכשיו הוא עצום, ואני מקווה שנמשיך גם לגמר.
השחקן המדובר ביותר בנבחרת הוא ללא ספק דני וולף, שהגיע כמתאזרח, וידענו שהוא יהיה שחקן מוביל, אבל לא ידענו עד כמה הוא באמת עושה דברים פשוט מדהימים, ממוצע של דאבל דאבל, מופיע בכל משחק ומציג יכולות יוצאות דופן. מה דעתך על טירוף דני וולף, שבעצם כמעט כל המדינה ממש איתו, מבלי לפגוש אותו, לדעת מי הוא לפני הטורניר הזה?
תראה, דני וולף לדעתי הגיע כמו מלאך שהנחיתו לנבחרת בשביל הטורניר הזה. אף אחד לא ציפה, אף אחד לא ידע, מתאזרח אמריקאי, סנטר 2-11 נדמה לי, הגיע מאוניברסיטת ייל, דיוויז'ן 1 במכללות, נע בצורה יוצאת מן הכלל ללא כדור יחסית לגובה שלו, אני חושב שהוא התחרה עם ג'ק מני, אבל מהר מאוד הבינו שדני וולף הוא ההחלטה והבחירה הנכונה. הרשים מאוד בטורניר ההכנה שהנבחרת עשתה. יחד עם זאת, יש לו עדיין טיפה חסרונות, קשה לו עם שחקנים מהירים מולו, הוא מסתמך הרבה בהגנה על אינסטינקטים, על האורך שלו, על הגובה, אבל ללא ספק עד נכון להיום, לדעתי אחד המצטיינים בטורניר הזה, בטח ובטח מצטיין בנבחרת ישראל, הביא אותה לחצי גמר, אני מקווה שיביא אותה גם לגמר, והפתעה מרעננת וכיף לראות, כיף לראות שצריכנו להביא שחקן יהודי מתאזרח לנבחרת שיעזור ועוזר, ובטח ובטח בעמדות שחסר מאוד בנבחרת.
אז לך דווקא הייתה חוויה עם כדורסל למכללות כשאימנת את נבחרת המכבייה מול אובורן במשחק אימון בשנה שעברה, משחק לא פשוט היה, אבל איך אתה רואה את כדורסל המכללות ואת דני וולף כמי שקצת חווה את העניין הזה?
אז בוא נתחיל מזה שאיך בכלל הגענו לשחק נגד אובורן. מכללת אובורן הגיעה לארץ למשחקי הכנה, למשחקי אימון, ואם אני לא טועה יש איזה חוק או כלל או הסכם בין קבוצות שמגיעות לאיזושהי מדינה לעשות לפחות 3 משחקי אימון. והיה חסר משחק אימון אחד. אז באו ואמרו בואו, אנדר 17 עם התוספות, שהיו לנו, ישחקו נגד מכללת אובורן, זה לא היה משחק שהוא היה בתכנון. נכנסתי לראות, התחלתי להתעניין, לבדוק, הבנתי מהשנייה הראשונה, עוד יום לפני המשחק, שהרמות בין הקבוצות הן מטורפות, והרמה המקצועית של המכללה הזאת היא רמה מטורפת. הופענו למשחק, נתנו את המקסימום, החבר'ה היו, אבל אתה יודע, ההבדלי רמות באו לידי ביטוי תוך כדי המשחק, האינטנסיביות המטורפת שיש למכללות, מאשר יש לנו פה בארץ, מעבר לנושא האתלטיות ברמה הכי גבוהה, משמעת טקטית של חיילים, אני חושב שהעבודה במכללות היא עבודה שכיף לראות, שאפשר ללמוד ממנה המון, האינטנסיביות, הרמת משמעת, דרך החיים הספורטיבית במכללות, אני חושב שיש לנו הרבה עוד מה ללמוד פה, והלוואי והיינו יכולים לעבוד ולהגיע ל-60-70% רמת מכללות פה בארץ, בטח זה ייקח עוד הרבה זמן, אם בכלל, אבל הפערים מטורפים, וסך הכל היה שואו יפה לקהל, מה שנקרא תוצאה פחות טובה לנו, אבל לא נשכח, הפערים בין הגילאים שם היו מטורפים, גם הגענו עם חבר'ה בגילאי 17-18, שיחקו נגד קבוצה בוגרת, מיומנת, עם מאמן מנוסה, עם שחקנים אתלטיים, עם גבהים שאין לנו פה בארץ, ובאיזשהו שלב זה באמת באמת היה לו כוחות.
וואו, בהחלט מדהים. ועכשיו נעבור לשחקנים שעבדתי איתם במכבייה ושעכשיו נמצאים בנבחרת העתודה, ונתחיל עם שניים שעשיתי עליהם ממש עכשיו כתבה, אריאל אייזיק ועידו הראל, שניים מהשחקנים הכי משמעותיים בנבחרת, האקס פקטורים, קראתי להם. אייזיק מביא הרבה לחימה על כל כדור, בעיקר בהגנה עושה דברים מדהימים וגם קולע את השלשות, ועידו הראל קולע כל זריקה חשובה, שולט בכדור, מוסר טוב, ו... הם בהחלט חלק גדול מאוד מההצלחה של הנבחרת, כי בנוסף לכוכבים צריך את השחקנים המשלימים שנותנים אקסטרה. אז אשמח שתפתח עם אייזיק ואחרי זה נגיע לאריאל. איך הייתה העבודה עם אריאל אייזיק, גם מבחינת האישיות שלו וגם מבחינת הכדורסל?
שנייה לפני אייזיק ואריאל, אני חייב להגיד שיש, כוכבים יש בנבחרת, אז בוא נגיד שנועם יעקב ודניאל וולף ולוין יובילו את הנבחרת, זה בסדר, אבל רון ציפר כמובן, אבל אנחנו חייבים את השחקנים המשלימים, שחקנים משלימים נותנים את האקסטרה, ראינו גם משחק שוולף ונועם יעקב קלו ביחד משהו כמו 36 פלוס מינוס נקודות, ועדיין לא הצליחו לנצח, כי לבד הם לא יכולים לנצח. אני אתחיל עם אייזיק. אייזיק קודם כל תענוג לאמן שחקן כזה, רציני מאוד, אחראי על המגרש, יש לו כליה שהוא לוקח אותה בדיוק בזמן, וכשהוא זורק בדרך כלל הוא קולע, שחקן הגנה יוצא מן הכלל, נותן את כל כולו בהגנה, יודע לפרגן, יודע לעבוד ביחד, אין לו כל משחק אימון שהיינו משחקים, אם זה משחק אימון או אם זה משחק פנימי, הרצון לנצח והמוטיבציה להיות בצד המנצח מטורפת. באימונים הוא היה ממושמע, עושה דברים על הצורה הטובה ביותר. ממש תענוג לשחק ולאמן שחקן כזה. כל מאמן צריך שחקן כזה לדעתי בקבוצה. זה לגבי אריאל אייזיק. עידו הראל זה סיפור אחר, עידו הראל הגיע מהדרום, עידו הראל הגיע מאילת. בדרך כלל אין הרבה במה באילת, בגלל המרחק, לא הרבה מאמנים פוגשים אותך, אתה צריך לעבוד הרבה הרבה יותר קשה משחקן אחר שנמצא במרכז או בצפון, בשביל להגיע לרמת נבחרת או לקבוצות הבחירות, וקודם כל שפוע לשחקן הזה שהגיע לנבחרת ונותן טורניר מצוין. קליעה, כמו שאמרת, לוקח את הקליעות בחוכמה, וכשהוא לוקח אותם הוא קולע, מוביל כדור מצוין, שולט בכדור, עושה את השחקנים לידו יותר טובים, ממש ממושמע, שקט, צנוע. אני מאוד נהניתי לאמן את השחקן הזה.
עכשיו נעבור לדניאל גואטה, שאפשר להגיד היה המצטיין שלכם בטורניר המכבייה. עד עכשיו עם העתודה אנחנו לא לגמרי רואים את כל מה שהוא יכול לתת, אבל איך הייתה החוויה לעבוד איתו?
דניאל גואטה מאוד מוכשר, קצת פחות הולך לו עד כה בטורניר, לדעתי זה קצת עניין פסיכולוגי, הוא צריך את הביטחון ושיערימו אותו כל הזמן, אבל זה שחקן מהיר מאוד עם הכדור, קליעה, הוא מרים קליעה מאוד מהיר וקליעה טובה, שחקן מאוד חכם על המגרש, קבוצתי, מוביל כדור נהדר, משחק את הסגנון שהנבחרות אוהבות, סגנון המהיר שפיני ישריש, חבל לי שעדיין הוא לא בא לידי ביטוי, אני מאוד מאוד מקווה שהוא יקבל את ההזדמנויות שלו מחר ועזרת השם גם בגמר, ונראה ממנו יותר, כי זה שחקן, מעבר לזה שהוא צנוע, הוא עובד קשה, הוא תמיד, הוא מקשיב, הוא קשוב לכל מה שאומרים לו, מתקן כשצריך, כיף לעבוד עם שחקן כזה. דניאל גואטה באמת, בהחלט שחקן באישיות גם.
אז עכשיו נעבור לנבו זומרפלד, הקפטן של הנבחרת, ששיחק מעט, אבל הוא מביא דברים שמחוץ לפרקט, וגם על הפרקט אנחנו רואים סלטות שלו אחרי הניצחונות, ותמונות בהחלט מדהימות יוצאות משם בפיבה, אבל נבו זומרפלד מביא מנהיגות ואישיות חיובית מעבר לכדורסל, ואשמח שתספר קצת עליו.
נבו זה לידר. נבו מנהיג על המגרש, מנהיג בחוץ למגרש, עושה כשהוא במגרש, באימונים שהיו אצלנו במשחקי מכבייה, עושה לידו את השחקנים טובים יותר, חברתית, מגבש את כולם, הוא שחקן מה שנקרא שמגבש את חדר ההלבשה, הוא אוסף את כולם, הוא יודע להגיד את הדברים הנכונים בזמן הנכון, גם אם הוא לא מקבל יותר מדי דקות או משפיע התקפית, הנוכחות שלו על המגרש נותנת ביטחון להרבה שחקנים, וחשוב מזה, לא חשוב, לא פחות חשוב, הוא שחקן מאוד מצחיק, הוא מצחיק מעבר באישיות שלו, הוא השחקן שיש לו חוש הומור לדעתי הכי בנבחרת הזו, וכיף להיות ליד שחקן כזה, לשחקנים, למאמן שיש לו מנהיג על המגרש. עוד פעם, מנהיג זה לאו דווקא אחד שקולע יותר נקודות, יש הרבה פרמטרים למנהיג, והוא לדעתי יש לו הרבה מהם.
אז בכתבה שלנו לפני הטורניר, כל השחקנים שהתראינו בעצם אמרו שזומרפלד הכי מצחיק בנבחרת, אז בדיוק כמו שאמרת.
טוב לשמוע, כן.
ועכשיו נעבור קצת לעבודה של אלעד חסין. איך אתה כמאמן רואה את העבודה שהוא עושה עד עכשיו? איזה אלמנטים מקצועיים אתה מזהה?
קודם כל, אלעד חסין הוא מאמן עם הרבה ניסיון, הוא עבד לצד מאמנים מנוסים מאוד, כולל פיני גרשון, מסינה, ועוד סריה של מאמנים כעוזר מאמן, הפך להיות מאמן ראשי בליגת העל, יש לו את הדרך שלו, מאמן קשוח, שיודע בדיוק מה הוא דורש מהשחקנים על המגרש, דעתי עושה עבודה טובה מאוד בנבחרות. אני קודם כל מאחל לו באופן אישי להצליח להביא את הנבחרת, אפילו בעזרת השם לזכות באליפות אירופה. אני חושב שאלעד הרבה זמן כבר סומן על ידי פיני כמאמן בנבחרות, הוא בדרך המשחק שלו ביחד עם הדרך של רוב הנבחרת, שפיני קנה איזושהי שיטת משחק מהירה עם המון זריקות משלוש והמון פוזישנים, וכשיש יותר זריקות ויותר פוזישנים מן הסתם יש יותר נקודות והסקור הוא גבוה. סוד ההצלחה של הנבחרת ביחד עם אלעד זה הפייטריות, הגיבוש, האינטראקציה הפנימית של השחקנים עם המאמן טובה מאוד, וזה חלק מהדרך שהם הגיעו עד לפה. ועוד פעם, אני מאחל הצלחה מחר, לא רוצה לדבר על גמר, בוא נעבור את החצי, וזהו, שוב שאלה, את עושה עבודה מצוינת.
דיברת על פיני ועל שיטת המשחק של הנבחרת ושל הנבחרות הצעירות במשך השנים, איזה עוד דברים לדעתך מהווים את המפתחות להצלחות שאנחנו רואים בשנים האחרונות?
תראה, פיני ללא ספק שינה איזושהי גישה בנבחרת מאז שהוא הגיע, בכל הנבחרות, ויאמר לזכותו, הוא מגיע לאימונים של under 14 עד לבוגרים, ואני עד לזה שהוא היה כמעט בכל אימון, מעורב, מכיר את השחקנים בשמות, עוקב אחרי השחקנים, מאוד מעורב בכל מה שקורה בכל נבחרת. השיטת עבודה שלו, המהירות והאמון בהמון זריקות מרחוק, הוא מאמין ששחקן כדורסל חייב להיות קלעי, חייב להעיז ולקלוע אם הוא פנוי, ולקחת מהירות זריקות, גם אם זה אחרי 3-4 שניות של התקפה מתפרצת, אין לו בעיה עם זה, ואת זה הוא הכניס לנבחרות. וזו שיטה שעובדת, ורואים שהנבחרות בדרגים הגבוהים, ומגיעים לחצאי גמר, גמר עם ריבי גמר, וסך הכל השיטה והדרך עובדת, ושפו לפיני, אני מקווה שפיני לא ייגמר, ולא יעזוב את הנבחרות באיזושהי בשנים הקרובות, וישאר וימשיך להציד את כל הנבחרות קדימה.
בהחלט, ונאחל הצלחה לנבחרת העתודה של ישראל בחצי הגמר מול בלגיה, בתקווה שגם הנבחרת תמשיך עד הסוף. ועכשיו נדבר על עוד כמה נושאים בוערים בכדורסל הישראלי. האמת שהיו הרבה מעברים לוהטים בעונת המלפפונים, ובמיוחד בשבוע האחרון, אבל כשיש כל כך הרבה חדשות, אז אפילו החתמה כמו של יובל זוסמן והפועל ירושלים כבר מרגישה כמו old news, ושזה קרה בכלל לא בשבוע הזה. אז עכשיו באמת נדבר על שתי החתמות של שניים מהשחקנים הכי מוכשרים שיש לכדורסל הישראלי להציע, ועוד נגיע לשני, אבל נתחיל עם הראשון, ים אדר, עם מעבר סוער לפנרבחצ'ה מפרטיזן בלגרד, מעבר מאוד מדובר ביורוליג, ולטעמי הזכייה שלו בתואר הכוכב העולה של המפעל מאוד חיזקה את המעמד שלו, ואולי אפילו הובילה אותו למצב הזה. אשמח לשמוע מה דעתך על ההחתמה הזאת.
קודם כל, ים אדר שגדל במקום מאוד קטן בדגן, אני קודם כל מעריך שחקנים כאלה שבאו מלמטה ועבדו קשה מעבר לכישרון, עבדו קשה כדי להגיע לאן שהם הגיעו. חתימה מדהימה, שחקן ראשון לדעתי שמשחק על אדמת טורקיה, חותם בקבוצה טורקית אם אני לא טועה, ולשחק עם שחקן כמו סקוטי ווילבקינג, זה חלום שכמעט כל שחקן אירופאי. כמובן פנרבחצ'ה שניצלו את האופציית יציאה בחוזה שלו, ומה שנקרא גנבו אותו מתחת לאף של פרטיזן, גם בקבוצה עדיין לא סגור, אבל לדעתי דורסי וקלטיסי הוא שם. ותראה, לשחק ברמות הגבוהות, לצבור ניסיון עם השחקנים הגדולים ביותר באירופה, זה דבר מצוין לים. אני מאוד מאוד מקווה שיהיו לו הרבה דקות משחק, ויאמינו בו כמו שאוברדוביץ' האמין בו, כי אני לא חושב שיש תחליף לדקות משחק. ואם אוברדוביץ', קראתי איפשהו שאוברדוביץ' לא היה מוכן לוותר על ים הדר, יש איזשהו אפילו סכסוך שם, זו מחמאה ענקית, ענקית לים, ובוא נראית גם לשורה התחתונה, הסכום שהוא יקבל זה כפול מהסכום של פרטיזן, משהו כמו 800 אלף דולר, סכומים יפים, אל תשכח שאנחנו, ששחקני כדורסל זה לא לעולם העבודה באיזשהו שלב נגמרת, וצריכים גם לחסוך כסף, ולדעתי יצא לים הכל בינגו בול, גם קבוצה מצוינת, שחקנים לצידו מצוינים, בוא נאחל לו בהצלחה, שייתן עונה לא פחות טובה מהעונה הזאת ואפילו יותר, יהיה לו בהצלחה לים.
חד משמעית, ועכשיו נעבור לבן שרף שחתם בעירוני קריית אתא וקבל את המושכות בגיל 17 בלבד, ואני יכול להבטיח שעוד יהיו הפתעות בהמשך כמו תמיד באתר שלנו בנוגע לבן שרף שעומד לשרוף את ליגת העל אחרי ששרף את הלאומית, אבל אשמח לשמוע מה דעתך על ההחתמה הזאת. דעתי, כתבתי כמובן שאני חושב שזה מהלך מצוין, אבל אני כאן לשמוע את דעתך.
טוב, בן שרף היה לי הכבוד לשחק נגדו בליגת בתי הספר, שחקן מוכשר מאוד, אתלט, כליה טובה, שמאלי, שיחק השנה בנתניה, רכז מוביל, קיבל מושכות בקריית אתא, ליגת העל, כשחקן צעיר מאוד, אתה יודע, היה לו את האופציה לשחק עוד לפחות שנתיים בנוער, והוא החליט ללכת לבוגרים ולקבל את הבמה הכי גדולה שיש פה בארץ, שזה ליגת העל. הוא עשה מספרים יפים מאוד השנה, אני חושב שיש לו את כל הנתונים להצליח, אני חושב שהוא עשה בחירה נכונה וטובה, קבוצה קטנה, קריית אתא, קיבל כנראה הבטחות שיהיה שחקן מוביל, הכי חשוב, ואני עוד פעם חוזר על זה, זה דקות משחק, אין שום תחליף לדקות משחק, אתה יכול להיות על הספסל עם הקבוצה הכי טובה באירופה, זה לא משתווה לשחק 15-20 דקות, 30 דקות בקבוצה, ולצבור ניסיון, ולהתחשל, ולעשות את הדברים עם השחקנים לידך על המגרש. אז אני חושב שתהיה לו עונה טובה, מצפה שהוא לא עוד פעם, עונות גם בנויות מפציעות, כמו שראינו הוא נפצע בעונה האחרונה, אני מקווה שהוא החלים ולא תחזור הפציעה, שתהיה לו עונה מוצלחת וזו החלטה נכונה, ושיעשה מספרים לפחות כמו שעשה בלאומית.
בהחלט, ונאחל לו כמובן בהצלחה.
בוודאי.
עכשיו אשמח לשמוע את דעתך על הכדורסל הישראלי כיום, כי לצד ההצלחות בנבחרות הצעירות, אנחנו גם ראינו לאחרונה ציטוט של פיני גרשון, סוג של נבואת זעם על המצב שעלול לקרות בשנים הקרובות, ושבנבחרות הצעירות אפילו לא תמיד יש סנדוויצ'ים לחלק לשחקנים, אז אשמח לשמוע את דעתך על הכיוון שאליו אנחנו הולכים, האם הכדורסל הישראלי הולך לכיוון יותר טוב או פחות טוב, אני רוצה לדעת ממך, כמי שחי את זה מבפנים.
קודם כל קראתי גם את הכתבה, לצערי פיני צודק בדברים שהוא אומר, אני חושב קודם כל, אני דעתי האישית שהשחקן הישראלי לא מוערך מספיק, חסר לי המון המון שחקנים ישראלים בליגת העל, כל החוקים שעושים, אני לא אכנס לחוקים האלה, מגבילים שחקנים ישראלים, אני חושב שצריך לתת יותר במה לשחקנים הישראלים, נסמוך עליהם, הרבה שחקנים מוכשרים משחקים בלאומית, כי שם הם יכולים לשחק יותר מאשר לעלות לליגת העל, וחסר לנו גם לצערי מאמנים שמאמינים בשחקנים הצעירים האלה, בגלל שבליגת העל אצלנו כל משחק הכיסא של המאמן רועד, וזה לא צריך לקרות ככה, אז קשה לו להאמין בצעירים, כי הוא יודע שכל הפסד, יש בעיה ויתחילו לבוא אליו באיזושהי טענה, אז פחות משתפים צעירים, לתת לצעירים ביטחון, לא לפחד, אם כולם יעשו את זה, אז השחקן הישראלי יתקדם. זה שחסר כסף לנבחרות זה עצוב, אני חושב שצריך להשקיע בדור הצעיר הזה, הילדים האלה שבאים אפילו מהאנדר 14 ומסתכלים על העתודה ועל נבחרת הנוער, איך הם מתנהלים ומה הם מקבלים ואיך הם עובדים באימון, זה דוגמה בשבילהם לעתיד, ואלה השחקנים שאנחנו בוחרים כטובים ביותר מקצועית בארץ. אם לא נשקיע בהם, אז לאן הנבחרות יגיעו? וזה שחסר כסף לחמגשיות של אוכל ולדברים בסיסיים, זה עצוב, כי בסופו של דבר אנחנו ברמה די גבוהה באירופה ומוכיחים את זה בכל הנבחרות הצעירות. אז מגיע לנו לקבל תקציב לכדורסל, ושישקיעו בו יותר, במתקנים, בכל הדברים שמסביב, כי כל הדברים שמסביב לכדורסל לא פחות חשובים להצלחת שחקן, אם זה ארוחה החמה אחרי האימון, ואם זה הפיזיותרפיסט, ואם זה המאמן יכולות גופניות, ואם זה התזונאי, וכל הפסיליטי, המאמן המנטלי, מעבר ליכולת המקצועית, למה אנחנו יודעים היום שלא רק היכולת המקצועית, היא זו שקובעת על המגרש. יש הרבה פרמטרים שהשחקן צריך לעמוד בהם כדי להצליח, מעבר לזה שהוא זורק לסל וקולע. זהו, אני מקווה מאוד 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 שהכתבה הזאת של פיני תזעזע מישהו, ואתה יודע מה, אולי גם לא מהמדינה, אולי גם איזה ספונסר שאכפת לו, ושתהיה הצלחה, ושלא יחסרו הדברים האלה להצלחת הנבחרות.
אוקיי, זה מעניין מאוד, וחשוב שאתה גם מעלה את זה, ולא רק פיני. ועכשיו, לפני שנגיע לפינת סיפור, אשמח לשמוע מה החלום הגדול שלך, מהן השאיפות האישיות שלך בעולם הכדורסל.
השאיפות שלי בעולם הכדורסל הם לאמן את הנבחרת. זה אומר להתקדם, להגיע לנבחרת נוער, עתודה, בוגרת, להגיע ולחוות את הדבר הזה של הנבחרת. ראיתי והרגשתי את זה במכביה, זה משהו אחר מלאמן קבוצת נוער על או כל קבוצה אחרת, זה משהו אחר, זה התרגשות אחרת, זה רמה אחרת. אני מאחל לעצמי להגיע לנבחרות קדימה, נוער, עתודה ואפילו בוגרים, והלוואי שזה יקרה יום אחד.
אז בהחלט הלוואי, ונאחל לך בהצלחה. ועכשיו פינת סיפור, אשמח שתביא סיפור מיוחד מהשנים שלך בכדורסל.
וואו, סיפור. טוב, אני בתחילת דרכי התאהבתי לפני המון 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 שנים בהגנה שנקראת 1-3-1 אזורית, וחקרתי ושפצרתי אותה מכל כיוון, למדתי אותה על בוריה, הכנסתי חוקים וכללים שלי ברורים על כל איפה שנמצא הכדור, על התנועה של השחקנים והכל. ומצחיק, כי בעשר השנים האחרונות כבר שמעתי את זה לא פעם ולא פעמיים מהרבה מאמנים שקוראים לי, במקום אסי שימון, קוראים לי אסי 1-3-1. כי כולם יודעים שאני מת על ההגנה הזו, וכולם מכינים את עצמם להגנה הזאת, שהם יודעים שהם הולכים לשחק נגדי. זו הגנה שלדעתי, אם עושים אותה בצורה טובה, קשה מאוד לפיצוח. בסופו של דבר, אם מאמן בא לשחק נגדי, ושאני יודע ששבועיים שלושה לפני המשחק הוא עובד איך לפצח את ההגנה, ואני אגלה לך שעדיין רוב המאמנים קשה להם לפצח את ההגנה הזו, אז מה שנקרא, זה מצחיק אותי, זה כיף לשמוע שקיבלתי איזשהו שם של אסי 1-3-1 בכדורסל, וזהו, סיפור ככה מצחיק שמלווה אותי הרבה 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 שנים אחורה.
וואו, אז זה בהחלט סיפור מאוד מקורי.
אגב, גם לנבחרת של המכביה הכנסנו את זה באחד המשחקים, וזה עבד לא רע בכלל, עם פחות אימונים על זה, אבל החבר'ה היו מספיק אינטליגנטים לעשות את הדברים, ואהבתי לראות את זה.
לגמרי, אז קודם כל סיפור ממש מקורי, אז אני רוצה להודות לך על זה, ובכלל אני רוצה להודות לך שהתארחת בפרק אסי, וכאן בהזדמנות זו אשמח להודות לכל המאזינים שהגיעו עד לכאן, מוזמנים לדרג את פודקאסט התשיעית באירופה, 5 כוכבים באפליקציות הפודקאסטים, השונות, להוריד את אפליקציית ספורט סאבי אם עדיין לא עשיתם זאת, ולהמשיך להתעדכן באתר, ולהצטרף לקבוצת הוואטסאפ הקהילתית, קהילת ספורט סאבי, ופעם נוספת, אסי שמעון, תודה רבה, ונתראה בפעמים הבאות.
אני מאוד מודה לך משה לספורט סאבי, ותודה שירחתם אותי, תודה למאזינים, בוא נאחל מכאן הצלחה מחר ב6:30 לנבחרת התעודה, נחזיק ידיים, נחזיק את האצבעות ונעודד חזק את הנבחרת, וקדימה, תודה רבה לכולם, תודה לך.
100%, אז תודה רבה לך ואל אל ישראל.